טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נלמד פרשייה מתחילת ספר דברים. ספר דברים כולו זה נאום משה, ערב הכניסה לארץ. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן. זוהי הפתיחה. והנושא שאנחנו נעסוק בו הוא בעצם נמצא בתחילתו של פרק ב', איזושהי סקירה של משה למה שהיה עם השכנים שלנו בעבר הירדן המזרחי, מה היה לנו עם עשיו, מה היה לנו עם מואב, מה היה לנו עם עמון, ואיזושהי תפיסה רוחנית בהקשר הזה. הייתי אומר שאם הייתי מנסח פה שאלה לכל אחד מכם, השאלה היא כזאת: ערב הכניסה לארץ, ממש עוד מעט יוצאים למלחמות, אנחנו במעבר מספר דברים בסוף השנת 40 לבין ספר יהושע, ובעצם הייתי אומר לכם, משה עומד לשאת נאום שהנושא בו זה המלחמות שהיו לנו בעבר הירדן המזרחי. כמובן שכל זה לקראת הכניסה לארץ, סיכום מה שהיה עם איזושהי רוח גבית או איזושהי הכנה לקראת הכניסה לארץ. והייתי שואל אתכם, במה הייתם מצפים שמשה יתמקד? בנושא המלחמות עם העמים שסביבותיכם. בעיקר מה שהיה, אבל גם התייחסות למה שעומד להיות, מה הייתם מצפים שיהיה?
כמו
שמצאתי
אותנו,
אני מצליח
אותנו.
חיזוק. חיזוק לעם, עומדים לקראת מלחמה. רוח גבית, נלחם, ננצח, נצליח, נכון? שלא ייפול מורח, תהיו חזקים. חזק ואמץ, כמו שהוא. אנחנו מכירים את הניסוח הזה שנאמר ליהושע. יש לנו ציפ... זה ההיגיון מה שעומד בעצם להיות. רוח לחימה שאמורה להיות פועמת בתוך הדברים. אבל התורה, כמו בהרבה מקומות, מפתיעה. אני מציע לכם, כשאתם לומדים פרשה ומבינים את הנושא, אז לא פעם לשאול את עצמכם, אילולא התורה הייתה אומרת, מה היינו אומרים? והעובדה הזאת, העימוד הזה הוא בעצם יוצר איזושהי הבנה עמוקה יותר מה בעצם החידוש ועד כמה החידוש בתורה בכל דבר ודבר הוא גדול. טוב, אז יש מישהו אחר שהיה מצפה למשהו אחר? זה הגיוני, זה מתבקש. יפה, אז בואו נתחיל. אני מתחיל מפרק ב', פסוק ב'. ויאמר אדוני אליי לאמור, רב לך, זאת אומרת, אני אחדד, אנחנו נמצאים אחרי חטא המרגלים, ואחרי חטא המרגלים, אז לא, הולכים לסיבוב הארוך, כיוון שהולכים לסיבוב הארוך, אז בעצם המשמעות היא מפגש עם העמים שיושבים ממזרחה של ארץ ישראל, ממזרח לירדן והמלחמות, זה בעצם. אז ונסוב את הר צעיר ימים רבים, ואז תחת הכותרת הזאת מתחיל פה סיפור מה היה עם כל אחד מהעמים. ויאמר אדוני אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה, ואת העם צב לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד. שימו לב עם מי אתם עומדים להיפגש, בגבול אחיכם בני עשיו. מה ההבדל אם היה כתוב בגבול? קודם כל אנחנו יודעים שהוא אח. כשכותבים את האח, מה זה בא לומר? אתם מחויבים לעובדה הזאת, הם אח שלך. שימו לב, לא כתוב בני עשיו אחיכם, אלא אחיכם בני עשיו. זאת אומרת, בני עשיו, זה כאילו להגביר את האחווה, נכון? קודם כל הם אחיכם, אחרי זה הם בני עשיו. היושבים בשעיר, ויראו מכם. הם יפחדו מכם, אז מה, איך מישהו מפחד, מה תעשה? ונשמרתם מאוד, מה לא לעשות? לא להפחיד אותם. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם, עד מדרך כף רגל, כלום לא תקבלו. וואו, כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. מה רואים פה? שימו לב, אתם עומדים לבוא בגבול עשיו, בבקשה להיזהר, הם קודם כל אחיכם, אתם מחויבים, הם יראו, אל תפחידו אותם, אל תתגרו, אפילו כף רגל לא תקבלו, שום דבר. למה? כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר. אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תיכרו מאיתם בכסף ושתיתם, כי אדוני לא יחבר אחריך בכל מעשה ידיך. ידע לכתך את המדבר הגדול הזה 40 שנה, אדוני לא יחיימך, לא חסר את הדבר. אתם לא צריכים אותם, אל תלחצו עליהם. אתם רוצים, בבקשה, בכסף, לא בשום צורה אחרת. ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים, שימו לב, פתח באח וסיים באח. ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומציון גבר, ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. מה דעתכם במערכת היחסים בינינו לבין מואב? אפשר להגיד עליהם אחינו? לא, יש את אותה אחווה. לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, נכון? אנחנו מכירים פסוקים קשים, לא תדרוש לומם וטובתם כל ימיך לעולה. אנחנו מכירים פסוקים של ריחוק, ריחוק גדול אפילו. בואו נראה מה כתוב כאן. ונפד ונעבור דרך מדבר מואב, ויאמר אדוני אליי, אל תעצר אל מואב. שימו לב, לא כתוב אחינו, כי הם לא אחים. לא כתוב אחווה, לא כתוב אחווה, אבל כתוב משהו דומה. אל תעצר אל מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה. שימו לב, אין את הנחרצות, עד מדרך כף רגל, אין חריפות כזאת, אין קרבה, אין אחווה, אין תיזהרו לא להפחיד אותם, לא ברמות האלה. אבל לבני לוט נתתי את הר ירושה, זה שלהם, אל תיגעו, אל תתקרבו. מעניין. עכשיו הקדוש ברוך הוא הולך, או משה פה בעצם, לא, משה משחזר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אין פה דיבור ישיר של הקדוש ברוך הוא, זה שחזור של משה, דיברנו כבר על ספר דברים במובן הזה. אז שימו לב מה הוא עושה עכשיו. האימים לפנים ישבו בה. עכשיו אני אספר לכם היסטוריה. אתם רואים שם עכשיו את מואב, הם לא היו שם אז ומעולם. מואב כבשו את המקום הזה. ומה הכוונה כבשו? האימים ישבו בלפנים, עם גדול ורם כענקים. זאת אומרת, היו שם אימים. כששומעים את המילה אימים, מה שומעים פה? מפחיד, נכון? אימה. עוד מעט תראו, כל היושבים שם, זה כל מיני ככה יצורים כאלה של פעם, כמו הדינוזאורים שהיו בעולם, אז היו בני אדם אימים, זוזים, רפאים, ענקים, כל מיני שמות שהם, כל מיני ביטויים, כל מיני שמות שתכף תראו. אז הרפאים ישבו, אף הם, כן, סליחה, לפני כן, האימים לפנים ישבו בה, עם גדול ורם כענקים. רפאים יחשבו, אף הם כענקים. זאת אומרת, לא רק האימים, אלא גם הרפאים יחשבו כאלה. והמואבים יקראו להם אימים. למה? כי הם מטילים אימה. ובשעיר ישבו אחורים. גם אחורי זה שם, איזה שם זה, חור, כאילו, אימה, כל מיני ביטויים. ישבו אחורים לפנים, ובני עשיו ירשום. וישמידו מפניהם, וישבו תחתם. כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, אשר נתן השם להם. שימו לב, יש פה בעצם תיאור, תדעו לכם, בעצם הסיפור הזה, הוא לא, אני נותן לכם עכשיו היסטוריה קצת. מה היסטוריה? אז תדעו לכם, לפני המואבים ישבו אימים, והמואבים קראו להם, כן, קראו להם אימים, והם כבר לא שם, עכשיו המואבים נמצאים. בשעיר גם היה ככה, ובני עשיו ישבו אחורים, גם עם. זאת אומרת, הייתם לפני כן בשעיר, לא דיברנו על זה, אבל עכשיו אני אומר, תדעו לכם, אני עושה סדר. יש איזה שהם תהליכים שקורים בעולם, ובואו אני אשתף אתכם איך זה עובד. איך זה עובד? אז האימים ישבו לפני כן, ועכשיו יושבים בה המואבים. וגם הרפאים, ועכשיו יושבים בה המואבים, כאילו גם וגם. בשעיר ישבו אחורים, ובני עשיו ירשום, ירשו אותם, וישמידו, וישבו תחתם. ואותו דבר, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן להם השם. רגע, ישראל עשה? מה, אנחנו כבר כבשנו את הארץ? מה זה? אז יש בכל מיני מקומות. דבר שעומד לעשות כי עשוי דם. זה מופיע הרבה בתורה. נתתי כסף השדה כך ממני, עוד לא נתן. נתתי הכוונה כבר אני, זה סגור, אנחנו כבר אחרי. השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה, הוא עוד לא נתן. לא, הכוונה כבר נתון, זהו, זה סגור. כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן להם השם שהוריש ממנה את הכנעני. וואו, אנחנו מרימים גבה. למה אנחנו מרימים גבה? יש פה דבר מעניין מאוד. איזשהו סדר עולמי, והקדוש ברוך הוא משתף את משה, איך אני בעצם נותן, לוקח מדינה מפה ומעביר אותה לפה. אז בואו תראו איך זה עובד. אתם עכשיו באים לסעיר, אתם באים למואב, אל תתעסקו איתם. למה? אני נתתי להם. זה ממני, זה הירושה שלהם. רגע, אבל הם לא ישבו פה מאז ומעולם. נכון, ישבו פה עמים קדמונים. העמים הקדמונים האלה הם עמים לא מפותחים, עם גדול ורם כענקים, יחשבו איפה הם כענקים, והמואבים יקראו להם אימים, וקוראים להם חורים ורפאים וענקים וזוזים, זוז, כל מיני שמות לא מהעולם הזה, שמות של עולם של טוב. והאוכלוסיות האלה היו פה, אבל הם זזו. למה הם זזו? אז כתוב, בדיוק, כאשר האימים ישבו בה, עכשיו תסתכלו, יש פה שלוש מדרגות, שלושה מעגלים. האימים ישבו בלפנים, רפאים יחשבו אף הם כענקים. האימים והרפאים ישבו בה, והם כבר לא יושבים בה. רגע, למה? כי המואבים יושבים פה. רגע, המואבים נלחמו? לא כתוב. כאילו מעצמם הם התעדו. אחרי זה, ובסעיר ישבו החורים לפנים, ובני סעיר יירשו, פה מספרים איך היה, וירשו, וישמידו מפניהם, וישבו תחתם. איך הזיזו אותם, וישבו תחתם. ובשלישי, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, לא כתוב מי היה, כתוב את פועלנו. אבל שלושתם בעצם אומרים את העיקרון. תדעו לכם איך זה עובד. לכל עם יש חיי מדף, ומגיע יומו, או לא כתוב לכל עם, אבל היו פה עמים קדומים ונגמר זמנם, עכשיו יושבים פה מואב ועמון, סליחה, עמון זה עוד מעט יהיה וגם שם יהיה את אותו עיקרון, עכשיו יושבים פה סעיר ויושבים פה מואב, והם ירשו את הקודמים ואל תיגעו בהם. את זה אני נתתי להם. אגב, איפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נתן לבני לוט? מואב זה בניו של לוט. איפה כתוב? אז כתוב בספר בראשית שאברהם אומר עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאלה, וירא לוט את כיכר הירדן כי כולם אשקה כארץ מצרים וכו', והוא בוחר בה והוא יושב שם. אני נתתי לו, איך הסיפור הזה? אני נתתי לו, זה לא חייב להיות פסוק שכתוב שהקדוש ברוך הוא נתן. אני מנהל את העולם, אני מנהיג את העולם, והבחירה שלו בספר בראשית באמת נתנה לו את המקום הזה. אז בעצם אנחנו יכולים כבר לראות שיש פה פרשה שבעצם עושה סדר אלוקי, סדר מוסרי, סדר שהוא גם הגיוני בעולם הזה, הוא מחויב להיגיון של העולם הזה, הוא בעצם איזשהו ניתוח מעמיק מאוד שאפשר לעשות, ולראות איך לעמים יש חיי מדף, חיי המדף של העמים הקדומים מסתיים, מואב נכנסו לשם, ועוד מעט תראו, עמון נכנסו לשם בהמשך, וגם בני סעיר ירשו אותם. ובמובן הזה, מה שאנחנו רגילים להגיד, כי לא שלם אבון האמורי, תמיד נראה לנו שזה משהו אצלנו. לא, ככה אני מנהל את העולם. אשר עשה ישראל ארץ ירושתו אשר נתן להם, זה כמו האימים, זה כמו הסיפור של המואבים, וכמו הסיפור של סעיר, ועוד מעט יופיע גם העמונים. זה אותו דבר. זאת אומרת, יש איזה חיי, אורך חיי מדף של עם במקום שהוא נמצא, ויבוא היום שזהו, הוא כבר איבד את תפקידו, הוא איבד את הזכות שלו במקום הזה. למה? כי הוא קלקל, כי הוא לא התפתח מבחינה מוסרית ורוחנית, במיוחד פה זה קלקולים, וגם הקלקולים של ארץ כנען הם בעצם נכנסים תחת הכותרת הזאת. אז מה ההבדל? בפרשה הזאת רואים הבדל. כולם זה איזושהי פוליטיקה עולמית, אבל כמו שאמרתי לכם, האימים איבדו את זכותם, החורים היו במלחמה עם בני שאה ועשה והם יירשום, ועם ישראל עושה לארץ ירושתו, אז אנחנו מבינים, מסלק משם או, כאילו את שיבת עממים ששלם אבונה עם אורי, ועוד מעט ניקח, נראה את הפסוקים האלה, נכון? אבל נותנים פה משקל, זה לא מאליהם, זה לא קורה מאליו. אצל הימים ישבו בה והתעדו, למה? איבדו, כנראה שהם היו כל כך מקולקלים, כל כך לא, לא שייכים, הם התעדו לבד, הם בעצם איבדו את מקומם לבד, זה אצלהם. ואצל המואבים, בשעיר החורים זה מלחמה, ועם ישראל, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן להם השם, יש פה ממד נוסף. אבל ממד נוסף שמשחק על אותו מגרש, הוא משחק על הדימוי, הוא נמצא באותו מקום, אבל פה עם ישראל אומר את דברו המוסרי, ואולי אפשר פה להכניס שהארץ, שזה מתאים לארץ. טוב, אפשר עוד להיכנס, להבין את המימד הנוסף שנתן לנו השם לנהל את המקום הזה, נתן לנו השם להופיע אותו ברמה אחרת, ועוד מעט נראה את הפסוקים במקום אחר שמרחיבים ואולי משלימים את המבט. טוב, אז הפסוקים האלה נמצאים כמובן בספר בראשית, כי לא שלם אבון האמורי, דור רביעי ישובו הנה. רגע, למה לא לבוא עכשיו לארץ ישראל? למה לא עולים לארץ? לא שלם אבון האמורי. מה זאת אומרת? אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ. אז למה לא לבוא אליה? לא, אבל יושבים שם עמים אחרים. אז מה אם יושבים שם עמים אחרים? אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ. מה התשובה? מה בעצם עומק התשובה? זה לא מספיק שהוא יבטיח לנו. זה הבסיס, ברור. אבל יש עוד דבר. יש משפט. יש צדק. הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה באופן שרירותי. כל עוד לא שלם אבון האמורי. אז תחכו. זאת אומרת, יש בעצם, כן, כאשר ישלם, יוכל זרעו של אברהם לנחול את הארץ. ובמובן הזה, מי שמסתכל בספר בראשית רואה אברהם, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא אומר כל הזמן לזרחה אתן את הארץ הזאת. והוויכוח שלו עם לוט, לוט רוצה לרשת עכשיו, רואה לוט, אומרים עכשיו אפשר כבר לראות את הצום ולאכול בכל מקום, למה? הארץ הובטחה לאברהם וללוט יחד איתו, ומה הכוונה הובטחה? נותנים לנו עכשיו? לא נותנים עכשיו, הכנעני אז בארץ. ועל זה אומרים חז"ל, הוויכוח עם לוט, יש שם אנשים, אתה לא יכול. כשיש סדר שבעצם מוסרי, יש איזה פוליטיקה עולמית שהקדוש ברוך הוא אומר את העקרונות שלה פה בפרשה הזאת, ובמובן הזה אברהם לא קונה, ורק הדבר היחידי שהוא קונה זה אחוזת קבר בסוף ימיו, בסוף ימיה של שרה, ושם זה הצעד הראשון בקניית קרקע, ולפני כן לא, ואף על פי שהארץ הובטחה, אבל הכנעני אז בארץ, וזה מופיע כמה וכמה פעמים בעצם הדבר הזה. אגב, הנושא של העמים הקדומים האלה נמצא בכמה פרשיות בתורה. לדוגמה, בספר בראשית, בפרק י' במלחמת ארבע המלכים והחמישה, אז ב-14 שנה בא כדור לעומר והמלכים אשר איתו ויקו את רפאים ואת הזוזים ואת האימים ואת החורים והררם סעיר עד אל פרה. עכשיו אנחנו מבינים את מה הם מקים. הם מקים עמים קדומים שהיו גם בארץ, וגם ממנה הם נעלמו, ויש אבון האמורי, יש את ישיבת בניו של כנען, וגם הם בעצם נגמר זמנם, וככה בעצם יש תהליך של חיי מדף, חיי מדף על הציר המוסרי. ברגע שעם איבד את זכותו, הוא איבד את זכותו. אבל כל זמן שהוא לא איבד את זכותו, אז הוא יהיה שם ואי אפשר לגעת בו. עד שהוא יאבד, יש משפט, אי אפשר. זה לא רק הבטחה אלוקית, שהיא מעל, יש פה חוקי העולם. חוקי העולם הם קשורים אל המוסר, והמוסר הזה מופיע פה בתורה, על כל אחד מהעמים, בדקויות שלו, ואנחנו קוראים קריאה כללית, לא נכנסים עד כדי כך לעומק הזה. טוב, אז בואו נמשיך. אז ראינו את עשיו, אחרי זה את מואב, אל תתגר בם ארץ רפאים, ואת זה קראנו, כאשר עשה וכו' וכו', וישבו וירשום, רגע, כאשר עשה לבני עשיו החורים, אשר השמיד את החורים מפניהם, וירשום וישבו תחתם, ואבים, עכשיו יש פה עוד דבר מאוד מעניין, והאבים היושבים בחצרים עד הזה, כפתורים היוצאים מכפתור, השמידום וישבו תחתם. היו אבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, רגע, ישמידום וישבו תחתם, איפה זה תחתם? חצרים עד עזה, עזה זה לא שלנו? איפה זה נחל זרד? רגע אחד. רגע, דילגתי. כן, סליחה. בימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד 38 שנה, עד תום כל הדור אנשי המלחמה, זהו, נקודה חשובה שלא רוצה לדלג. בואו תראו. עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר דיבר להם השם, דילגתי קצת על זה וכבר הייתי דילגתי, אז אני בכל אופן חוזר טיפה אחורה ורוצה להגיד פה משהו. תראו, משה, הקדוש ברוך הוא פה אומר למשה, רפאים וכו', זה ראינו, אתה קומו לכם את נחל זרד, זאת אומרת הגיעו עד נחל זרד, והימים מקדש ברנע עד נחל זרד זה 38 שנה, עד תום כל הגוי הדור אנשי המלחמה. מה זה עד תום? אז, ועד יד השם לאומם, ואז עוברים את גבול מואב, בסדר. עכשיו אני שואל, מה זה הסיפור הזה של הימים האלה אשר הלכנו עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה אשר נשבע השם להם? מי זה אנשי המלחמה האלה? באופן פשוט, זה בסיפור המרגלים. ולמה הם נקראים אנשי המלחמה? בואו נראה פה דבר מאוד מעניין. אז אנחנו יכולים לראות, הביטוי הזה אנשי המלחמה מופיע במשמעות שלו הזאת, וכבר פרשנים, הרשב"ם אומר, מה זה אנשי המלחמה? אנשי המלחמה, אותם שנאמר עליהם, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. כי אנשי המלחמה ידועים לנו שעברו על פי הקדוש ברוך הוא, כך אומר הרשב"ם. זאת אומרת, הם אנשי מלחמה, הם יצאו למלחמה. אז מה, למה קוראים להם אנשי מלחמה? זה טוב אנשי מלחמה? לא, אנשי מלחמה, אנשים, אנשי מלחמה, כמו אנשי ריב ומדון, כאילו איזה ביטוי לא טוב. ובעצם אפשר לומר שהדבר הזה מושתת על הפרק הקודם. תסתכלו בדברים א', פרק א', פסוק מ' א', ותענו ותאמרו, אליי חתנו להשם, אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקנו. ותחגרו איש כלי מלחמתו, ותאינו לעלות ההר. מה זה? יצאתם למלחמה. ויאמר אדוני אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. אני לא פה. אני לא איתכם. למה? כי חטאתם בחטא המרגלים. וכרגע אתם לא ראויים להיכנס לארץ. ויש משוואה לכל הנאום הזה של משה. המשוואה אומרת, מלחמה זה דבר מוסרי. מלחמה זה משהו זה לא הפקר. וכשאתם ראויים, והשם יהיה בקרבכם, ואתם תהיו במקום עם הזכויות שלכם, אז אתם תבואו ותצליחו במלחמה. ואם אתם לא תהיו ראויים, אז אתם לא תצליחו במלחמה, ואתם תאבדו את המלחמה. אתם תפסידו במלחמה. ותזידו ותעלו ההר, ויצא האמורי, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ויקטו אתכם עד חורמה. זאת אומרת, בעצם, לפי התיאור הזה, העם יצא למלחמה, ופה עכשיו משה מדבר על כל ה-38 שנה, עד תום כל הדור אנשי המלחמה, אתם לא זכאים להיכנס לארץ, כי אתם אנשי מלחמה. וואו, יש פה משהו כאילו, הזכות המוסרית זה מבט חדש על הסיפור שלי הכניסה לארץ. למה לא נכנסים לארץ? נכנסים לארץ מתוך שלמות, מתוך הבנה של התפקיד שלכם, מתוך הייעוד הגדול, מתוך הבנה של ארץ ישראל ירושה מאת השם. אם אתם לא נמצאים במקום הזה, אז אתם אנשי מלחמה. שמה ויפילו לעלות אל ראש הר, הם יוצאים למלחמה בלי שהם ראויים, אין לכם גב, אין לכם אתם לא במקום הזה, אתם לא במקום הזה. אז ירדפו אתכם עד חורמה, ועד תום כל הגוי, אנשי המלחמה, למות, רק עכשיו אפשר להיכנס לארץ ישראל. זה לא יום, שומעים את הניסים, אתה שומע את החידוש הגדול שיש פה, את המבט, הפלא שיש, הפלא שבעצם יש. והנה, שימו לב יתרה מזה, בפסוק ט"ז, והי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, זה לא נעים לקרוא את זה, כאילו כל אנשי המדבר נקראים פה אנשי המלחמה. ויאמר השם אליי, אתה עובר היום את גבול מואב, וקראת בני עמון, אל תצורה וכו'. זאת אומרת, יוצרים את הקשר עם בני עמון רק אחרי שנגמרו כל אנשי המלחמה. כאילו, כשיש אנשי מלחמה, אי אפשר ליצור את הקשר הזה. כשהם הסתלקו, אנשי המלחמה, כבר עד תום כל הגוי אנשי המלחמה, למות מקרב, מקרב העם, אז ויאמר השם אליי, זה אי אפשר לברוח מזה, והי כאשר תמו כל אנשי המלחמה, ויאמר השם אליי, קרבת אל בני עמון, אל תצורם, אל תתגר בהם. אבל אם היו אנשי מלחמה, הם כן היו מתגרים, כאילו, פה.
איזה מובן הם היו אנשי מלחמה?
שרצו להילחם בלי להבין שאפשר להילחם על ארץ ישראל כשיש זכות פנימית, שהבסיס למלחמה היא זכות פנימית, היא מוסר, היא עם ישראל מבין את יהודו ולא... אחרת אין לכם זכות להזיז מפה אנשים אחרים. זה מה שעולה מהסיפור.
ולמה
דור
המדבר היה אנשים כאלה
אצלנו? דור המדבר לא אומרים את זה על כולם, שם אומרים את זה ויפילו לעלות אל ראש ההר. הרי אין, אל תעלו כי אין השם מקרבכם ולא תנקפו מפני אויביכם. ויפילו לעלות אל ראש ההר והרום בבית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה וירד המלכים הכנעני יושב בהר ההוא ויקום ויקטום עד החום. זאת אומרת, אל תעלו כי אין השם מכיר בכם. זאת אומרת, העם רוצה, הרי העם חטא בחטא המרגלים, שיש בו שני פנים, לא ניכנס עכשיו לפרטה. אז העם חטא בחטא המרגלים, וזהו, אז נגזרה הגזרה 40 שנה. ואז מתעוררת פתאום תנועה לצאת עכשיו למלחמה. זה אנשי המלחמה. רגע, אתם לא ראויים, השם לא מכיר בכם. אתם איבדתם את, כרגע אתם לא שם, אתם לא יכולים להילחם. והכינוי שלהם, אנשי המלחמה, הוא בעצם כינוי סביב העובדה שהם באמת יוצאים למלחמה, בלי להבין שהם לא ראויים עכשיו, אתם לא יכולים לנצח אותם. וירד המלכי והכנעני יושב והרעו ויקום ויקטום עד החורמה, כי אתם לא ראויים עכשיו למלחמה הזאת. צריך להיות ראויים, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. בסדר? תראו. משה אומר, ותענו ותאמרו, אנחנו נעלה ונלחמנו. אתה רואה פה את האנשי, אנחנו נעלה ונלחמנו. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתבלו עמאות וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר אדוני כי חטאנו, ויפילו לעלות אל ראש ההר. וארון ברית השם ומשה, לא משהו מכיר במחנה. בכל אופן, אז מדובר פה על קבוצה גדולה, משמעותית, שעושה את הדבר הזה. אני רק יכול להגיד שהפרשה הזאת מתכתבת עם עוד כמה פרשיות בספר יהושע. כל העם בסיפור של הברית בפרק ה', כל העם היצא ממצרים מהזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך צאתם, גם שם. גם שם אפשר להבין את הפרשה הזאת עם הצבעה. 40 שנה הלכו במדבר עד תום כל הגוי אנשי המלחמה יוצאים ממצרים אשר לא שמעו בכל השם אשר נשבע להם לבלתי הרותם את הארץ אשר נשבע להם אותם. אתה רואה את זה? אנשי המלחמה לא שמעו לבלתי הרותם. הם לא יכולים. אבל הם לא שמעו בכל השם. והביטוי אנשי המלחמה זה ביטוי לא טוב שמופיע. עכשיו לא בכל מקום אנשי המלחמה זה ביטוי בעייתי. לא בכל מקום. אז אני אומר את זה, אבל בפרשה הזאת זה ברור. עד תום כל הגוי, אנשי המלחמה יוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול השם, לבלתי הרותם. זה מפורט. אנשי המלחמה אשר לא שמעו בקול השם. אז הביטוי הזה מופיע שם, מופיע כאן. מה?
למה דום נקרא אנשי המלחמה? כאילו אנשי המעפילים. הסיבה
שלנו צריכים לחלוט
זה בגלל חטא
המעפילים, חטא צדדי
יותר.
נכון, אתה שואל שאלה מצוינת. זה אומר שזה מה שאמרתי קצת, שהמעפילים זה לא תופעה כל כך שולית. זה לא תופעה שולית כל כך. אם זה תופעה שולית, קשה להבין את הדבר הזה. ואני מבין שבסופו של דבר יש פה איזושהי אמירה פרשנית, שבעצם הסיבה ל-40 שנה זה להביא לעולם אנשים אחרים שאין להם שבנקודה הזאת בעצם שמבינים את המשוואה הזאת שבעצם לא מובן מאליו הסיפור הזה של המלחמה, לא מובן מאליו הסיפור הזה של להילחם ולהקות ולהשמיד את העמים שיש פה. אתם ידו של הקדוש ברוך הוא, שלם עוון האמורי, אתם ראויים למקום הזה, וכל המלחמה על הארץ היא מקבלת משמעות אחרת. בספר יהושע הייתי אומר, או בספר שופטים, הביטוי של זה יהיה שגם העמים שנלחמים נגדכם בעצם מבינים שיש פה משהו אחר. זה לא מלחמה של כוח, זה מלחמה של רוח, זה מלחמה של אור, זה מלחמה שעם ישראל מביא איזשהו דגל לעולם, והיא לא מובנת מאליה. וכשאתם בעצם באים למלחמה על בסיס אחר, אומר הקדוש ברוך הוא, אז חכו, אני לא רוצה את זה, אני חכו, תבשילו 40 שנה ותיכנסו לארץ. זה בעצם המשמעות. מבחינה רוחנית, זו היא האמירה. כמה אנשים היו, כנראה שזה לא שולי מצד אחד, והרוח הזאת שהייתה בהם, היא בעצם מכנים אותה בשמה. כן.
אם
היה
ממש מצד זה של
אבון
האמורי לא שלם, שזה מצד עם ישראל, אז מה זה שאבון האמורי לא שלם? אני עכשיו ישראל כן היו ראויים, ולא היו
להם חמאס. הצירוף הוא של שני הדברים. אבון האמורי לא שלם, אבל מי שיכול לבוא ולשפוט אותו זה מישהו שבא למשפט ולא מישהו שבא למשהו אחר. זאת אומרת, כדי שהדבר הזה יקרה, יש פה שני רוקדים בתוך הריקוד הזה. ריקוד מלחמה, קשה אולי להגיד את המילה ריקוד, אבל יש פה שני שותפים. וכל אחד מהם צריך לקרות משהו כדי שזה יקרה. בצד של האמורי, שלם אבון האמורי, אבל גם אם שלם אבון האמורי, הזכות של עם ישראל לבוא לארץ ולכבוש אותה, היא תלויה בהבנה שלו, זה מה שעולה מהפרשה הזאת, בהבנה שלו את הקשר, את המשמעות המוסרית, את המשמעות הרוחנית, את המשמעות של מה תפקידנו בעולם. אם אנחנו באים לשם ולא מבינים, ויפילו לעלות אל ראשה הרגע, אבל אתם עכשיו איבדתם את הזכות, מה אתם באים? ארון השם ומשה, אתם הולכים נגד משה, אתם הולכים נגד הקדוש ברוך הוא, כן הולכים נגד. אז אתם לא ראויים לתוך המקום הזה, אז אתם לא מבינים את המשוואה. אז גם אם שלם אבון האמורי, אתם לא יכולים להיכנס. עכשיו, יש פה איזשהו מתח שקיים במשולש הזה, שעיר האימים איבדו את זכותם לבד. והסיפור עם מואב יירשום וישמידום וישבו תחתם מאוד זה מול זה, ועם ישראל מדגישים את הזכות שלנו. אבל גם הזכות שלנו זה אחרי ששלם אבון האמורי, אבל המשקל הגדול, איפה אתם? איזה בשורה יש לכם? אז כשאין את הבשורה, אז איבדתם את הזכות. בסדר? אין ספק, הפרשה הזאת היא, אני כשלמדתי אותה פעם ראשונה, ממש גם הופתעתי וגם שמח ליבי, וגם אחרי זה לראות מדרשי חז"ל עליה ולראות לאן חכמים לקחו את זה, איזה סוגיות מעניינות. למיטב הבנתי, לא יודע, לא חושב שנספיק לראות את זה, אבל הגמרא במסכת מגילה כשמדברת על הפרזי, לבד הרי הפרזי, על מוקפות חומה, מצביעה על עומק הפרשה הזו. פרזי שלומדים, נכון, לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד, זה לא מילה, זה מהות הפרשה, מהות שציירת והיא הבסיס להבין שם את הגמרא, אבל לא כרגע, אולי פעם אחרת אפשר להיכנס לזה. טוב, אני ממשיך. טוב, אז אנשי המלחמה, ואנחנו ממשיכים בקרבתה אל בני עמון. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים אל בני עמון, איפה הם נמצאים? פסוק י' ז'. וידבר אדוני אליי לאמור, אתה עובר היום את גבול מואב את אר, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן לך מארץ בני עמון, מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. עכשיו שימו לב, עוד פעם חוזרים על הסדר העולמי, איך אני מנהל את העולם. ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בלפנים, והמונים יקראו להם זמזומים. עם גדול ורם כענקים, וישמידם אדוני מפניהם, וירשום וישבו תחתיו. כאשר עשה לבני עשיו, הישב בשעיר, אשר ישמיד את החורים מפניהם, וירשו וישבו תחתיו עד היום הזה, כמו שעשה לעשיו, את זה אנחנו ראינו, את החורים, ואבים הישבים בחצרים עד עזה כפתורים, והיצים מכפתור, ישמידום וישבו תחתיו. עכשיו יש פה דבר מעניין מאוד מאוד, שבעצם מדברים גם על האבים היושבים בחצרים עד עזה. עזה, איפה זה עזה? עזה זה באזור שלנו, זה בעצם אצלנו. כפתורים זה הפלישתים, התיישבו בעזה, והם יושבים בה. גם הם שם לא במקרה. אני הבאתי אותם לשם. רגע, אבל זה נחלת ישראל. טוב, גם השהייה שלהם בנחלת ישראל. הסיפור זה לא תקלות. כשעם נמצא במקומו, יש פסוק בעמוס. אנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, ואת פלישתים מכפתור ואת ארם מקיר. ארם מציקה לנו כל תקופה ארוכה עד השוק, מתקופת שלמה. והפלישתים מציקים לנו כל בית ראשון. אנחנו אומרים, מה הם עושים פה? תקלה? לא! אנוכי הבאתי אתכם מארץ מצרים, ואת פלישתים מכפתור. מה אתם חושבים שזה תקלה? אני הבאתי אותם. כמו שהבאתי אתכם, הבאתי אותם. ואת ארם מקיר, אני גם הבאתי את ארם מקיר. וואו, יש פה איזשהו סדר עולמי שהקדוש ברוך הוא. עכשיו זה, עוד מעט נשאל כמה שאלות על הדבר הזה. בכל אופן, ובעצם גם הסיפור עם עזה, בעצם אומר שגם בתוך הארץ המובטחת יש חשבון אלוקי. זה לא... טוב, עכשיו, אז אם כן, זה מבחינת בני עמון, והצעד הבא זה חבד דלת. קומו סעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רעש והתגר בו מלחמה, היום הזה החל פחדך ויראתך על כל העמים, פחדך ויראתך על כל העמים תחת כל השמיים אשר ישמעו שמך ורגזו וחלו מפניך. שימו לב, עכשיו מגיעים לסיחון, תתגרה במלחמה. למה? אני רוצה לתת פחדך ויראתך על כל העמים. איתם נלחמים, איתו, סליחה, איתם לא נלחמים, איתו כן נלחמים. וחלו מפניך. מה הייתם מצפים שיהיה כתוב בפסוק הבא? מלחמה. מה עושה משה? וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור. אברה בארצך בדרך, בדרך אלך. לא אסור ימין ושמאל. אוכל בכסף תשבירני. ואכלתי ומים הכסף תיתן לי ושתיתי רק אברה ברגליי, כאשר עשו לבני שעיר הישבים בשעיר והמואבים הישבים באר עד אשר עבור את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו. מה אתם אומרים? מה קרה פה? שמתם לב? שקרה פה אירוע מאוד חזק. הקדוש ברוך הוא אומר לו תתגר בו מלחמה, ומה עושה משה? קורא לשלום. למה? ממש לא מובן. וישלח מלאכים דברי שלום לאמור. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לא תתגר במלחמה. אני קורא לכם את מדרש החכמים בדברים רבה. אף על פי שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אכל רש, משה לא עשה כן, אלא וישלח מלאכים. אף על פי שאמר לו לך עשה מלחמה, ביקש שלום. שכן כתוב בתורה כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. אבל אני שואל, טוב, את זה הקדוש ברוך הוא אמר לו במקום אחר, אבל פה הוא אמר לו, אתגר בו מלחמה. הרי הפה שהתיר הוא הפה שעשה, לא? מה אתם אומרים? התשובה שהמדרש נותן היא מובנת? לא פשוטה. למה היא לא פשוטה? כי פה דברים מפורשים, הקדוש ברוך הוא אומר, תתגר בו מלחמה, ואפילו מסביר למה. יש טרוניה על משה שלא עשה. כתוב במדרש, משה לא עשה כן. זאת אומרת, המדרש שם לב, שם את האצבע על העובדה שזה שונה. לכן שלח אל סיחון דברי שלום, שנאמר וישלח מלאכים ממדבר קדמות, מדברים שקדמו לתורה, מדבריו של הקדוש ברוך. לכך נאמר דברי שלום. טוב, הדבר הזה הוא קשור לשאלה נוספת מאוד רחבה, ששנה הבאה אני מתכונן לעסוק בה באופן רחב, והיא כל מקום שהקדוש ברוך הוא אומר משהו ובודקים מה משה עשה ורואים פער. זה לא יוצא דופן, זו תופעה מאוד מאוד רחבה, וזה קצה חוט למקום שבו זה כל כך חזק, עד כדי שהקדוש ברוך הוא אומר תתגר בו מלחמה, תילחם בו וישלח דברי שלום. כמו אומר לקדוש ברוך הוא, אני עושה את רצונך בדרך הזאת, אבל אני לא רוצה להיכנס כרגע לדבר הזה, כי זה נושא הרבה יותר רציני ממה שאפשר לדבר עליו בדקות ספורות, אבל זה נמצא וקשה, אי אפשר לא לראות את הדבר הזה. טוב, אז הנה משה בעצם ניגש לדברים בצורה הזאת, ואני ממשיך. אז אמרנו, אכילותי בפסוק למד א', הסיחון היה, ולא אבא סיחון מלך חשבון העבירנו בו, כי הקשה השם אלוקנו את רוחו ואימץ את לבבו, למען תיתו בידך כיום הזה. זאת אומרת, בסוף הקדוש ברוך הוא מביא לידי מימוש את ה, כאילו מתערב, ולא אבא סיחון, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו ואימץ את לבבו, ובסופו של דבר משה מכה אותו, מה שהקדוש ברוך הוא תכנן היה, אבל משה עשה אותו עם בקשת שלום, קריאה לשלום, לא עשה אותו כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אם יתגר בו מלחמה. זאת אומרת, אם אני הייתי מסתכל רגע על התמונה הכוללת ואומר, רגע, חודש או זמן קצר לפני הכניסה לארץ משה נושא נאום, שימו לב, הנאום הזה מכיל יותר את המילה כן או את המילה לא. מה אתם אומרים? אם לפני כן הציפייה הייתה שלעורר את רוח הלחימה, זה לא הנקודה. מה הנקודה בדבר הזה? בעצם משה עומד בעבר הירדן המזרחי, לפני הכניסה לארץ, לעבר הירדן המערבי, כתוצאה, כמו שאמרנו, מזה שלא נכנסים ישר אחרי חטא המרגלים, אלא עושים את הסיבוב הארוך ונפגשנו עם כל העמים. עכשיו בעצם יש פה איזשהו מפה, איזשהו שיתוף של משה בפתיחה לספר דברים. אתם עומדים לרשת את הארץ, אז בואו אני אעשה לכם סדר ותראו את התמונה הכוללת. הירושה שלכם את הארץ איננה עומדת בפני עצמם. בפני עצמם. אני נותן לכם, משתף אתכם בתמונה הגדולה. ובתמונה הגדולה יש את עשיו ונתתי לו, ויש את מואב ונתתי לו, ויש את עמון ונתתי לו, ויש את סיחון הוא לא בסדר, עכשיו תקה בו, ויש את אוג מלך הבשן עוד רגע תקה בו. אבל נותנים את התמונה הכוללת, והתמונה הכוללת, קודם כל נקודת המוצא שלה זה לא ולא ולא, ורק אחרי זה כן וכן, וגם משה בנקודה הזאת קורא לשלום, נמצא בתנועה. שבעצם מבין את המרחב שסביבנו, וכמו הייתי אומר, מלפני שנכנסים לארץ ישראל, אני אשתף אתכם איך אני מנהיג את העולם. אני אשתף אתכם בתמונה הגדולה, שהכניסה שלכם לארץ אותו דבר, אתם עומדים לרשת אותה, אשר נתן לכם השם, היא חלק מתמונה גדולה של איך אני מנהל את העולם, ומה מגיע ומה מקומו של כל עם, ובאיזה שלב. הוא מאבד את מקומו, ואתם נכנסים, אתם הופכים להיות חלק מהסיפור הגדול הזה, עם האיחוד שלכם, אבל חלק מהסיפור הגדול הזה. אני רוצה שנראה עוד קצת את אז את ציחון ראינו, ומקים ויתנה השם אלוקינו בידינו ונח אותו וכולי, ויצא אוג ונפן דנה דרך הבשן, פרק ג', ויצא אוג מלך הבשן לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה ידרי. אל תירא, הוא יצא ל... שימו לב, בסופו של דבר המבנה זה עשיו הכי אח, הכי קרוב, פחות ממנו מואב, פחות ממנו בני עמון, פחות ממנו סיחון, והכי רחוק זה אוג מלך הבשן שהוא תוקף. הוא, שמים לב, כאילו הולך והמבנה הוא מעניין בנקודה הזאת. אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. ויתן מנקהו ולא ישאיר לו שריד, ופה בעצם הסדר העולמי החדש, את כל השישים עיר, כל חרב, חרב ארגו וכן הלאה, לבד מערי הפריזי, הרבה מאוד, ונחרם אותם וכו' וכו', וכל הבהמה, ופה מראים את המלחמה הגדולה, ובואו תראו איזשהו דבר נחמד. ואני אקח בעת ההיא את הארץ בשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, מנחל ארנון עד הר חרמון. צידונים יקראו לחרמון סיריון, עד הר חרמון לקחנו, בסופו של דבר את סיחון והאמורי לקחנו, מנחל ארנון עד הר חרמון. צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר. למה אומרים את זה? את מה זה משרת? חרמון קוראים לו, הצידונים קוראים לו סיריון, והאמורי קוראים לו סניר. כמו אומר, החרמון הוא לא שלהם. אגב, חרמון זה לשון חרם, חרמון הוא גבוה, אף אחד לא מממש את ה... זה לא מקום ממומש. אז בלשוננו זה נקרא חרמון. גם המילים סיריון וסניר במדרש משחקים במגרש דומה, זה מעניין. אבל צידונים טוענים לבעלות ולכן הם קוראים לו סיריון, והאמורים קוראים לו סניר, אבל הוא שלנו. וזה בעצם סוג של הסבר למה זכינו בחרמון. החרמון הוא בסופו של דבר של אוג מלך הבשן, אבל לא שלו, כי אוג מלך הבשן אנחנו דוחים אותו. בתוך הסיפור הזה אני רוצה, אנחנו כבר צריכים לסיים, אז אני רוצה לתת איזושהי תמונה כוללת, ובעצם רגע אחד תנו לי לראות אם יש פה עוד איזה נקודה שכדאי בפסוקים. טוב, אז אני רוצה לתת פה איזושהי תמונה. תראו, הסיפור נגמר כאן, יש עוד אוג מלך הבשן, את המקומות שירשנו ואיזשהו תיאור של הנחלות, גם מה נתתי את הנחלות, איזושהי סגירה. ואם אני רוצה לחזור ולשאול מה הקשר בין הדבר הזה לבין ספר דברים, ספר דברים זה ספר של הכניסה לארץ. תורה לא רק במקום גבוה, לא כמו ויקרא, כמו שראינו מנקודת מבט של הקדוש ברוך הוא, אלא תורה מנקודת מבט של משה, של בני אדם, של עומק התפיסה של בני אדם. תחת הכותרת הזאת יש בספר דברים הרבה מצוות והרבה אירועים שבעצם נכנסים לעומק ניתוח המציאות בכלים של המציאות. ומה שאנחנו רואים פה, אני חושב שהוא פלא, הוא מיוחד, הוא משמעותי. בעצם את כל נושא הכניסה לארץ ישראל והזכות שלנו על ארץ ישראל, שמקבל עם כניסה, עם הכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא משתף אותנו בעומק כבשונו של עולם. אבל עומק כבשונו של עולם זה להבין בעצם את המציאות, זה להבין את המגמה של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, אבל לא משהו שכמו שאמרתי בא כמו בספר ויקרא, וידבר השם אל מוה, כן, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, מזה נקודת מבט אלוקית שהיא למעלה מדעתם של בני אדם, אלא פה זה מתוך עומק תפיסת המציאות. ומתוך עומק תפיסת המציאות יש פה איזה ניתוח שבעצם העם ישראל נכנס לארץ, ומשה עכשיו משתף אותם בתוכנית, שייכות של כל עם אל ארצו, ואיזה מבט יש פה, ויש פה איזשהו מבט של גאולה, שנותן לכל עם את המקום שלו, נותן לו את ה... וגם אומר מתי הוא איבד את הזכות שלו, ונוגע בשאלה של מוסר ופוליטיקה עולמית, ונוגע בשאלת אחיזתנו בארץ, בהיבט המוסרי. אפשר לקחת הפרשה הזאת ולראות שיש בה חומר עמוק מאוד לשאלות שהיום אנחנו עסוקים בהן, הזכות שלנו על ארץ ישראל בכל מצב, באיזה מצב כן, באיזה מצב לא, הזכות שלנו לגרש עמים מפה, מהי, ממש יש פה פרשיות, וזה לא מקרה שבספר דברים, התשובות, העיסוק המשמעותי והעמוק הזה נמצא, ואני, מה שבעצם ראינו, זה שבפרשה הזאת, הנושא של אחיזתנו בארץ, כניסתנו לארץ, היא חלק מתוך תהליך כלל עולמי, שהקדוש ברוך הוא מסדר עמים. והתהליך הזה הוא תלוי במידה רבה בבני אדם, בשאלת מוסריותם, ואורך חיי המדף תלוי, ואת זה לא כתוב פה, אבל גם את זה כתוב במקומות אחרים, שגם יש עמים שאתם דוחיתם עמים, אבל כדי לדחות, כמו שראינו, אתם צריכים להיות עם זכויות, אבל גם תדעו לכם שביום שאתם תתנהגו לו בסדר, העגלה ממשיכה להסתובב, אז הארץ היא, אז אתם לא תהיו פה בארץ הזאת, אבל זה כבר מנקודת מבט נוספת שפחות נמצאת בפרשה הזאת. ברכת השם אליכם.